הכל חי אונליין, 93fm.co.il. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אנחנו נכנסים לשבת זאתי עם שעון קיץ, ונצא ממנה עם שעון חורף. נצא ממנה עשירים, עוד שעה נוספת, שבוע הבא תהיה לנו עוד שעה. בכל אופן, השבוע אנחנו נקרא בבית כנסת פרשת וירא. פרשת וירא, רבותיי, כמו הרבה פרשיות אחרות, אבל אולי, אני לא יודע לציין, לעשות תחרויות, עקפה, עקפה הרבה פרשיות אחרות, היא מאוד מאוד עשירה, כל פרשה היא עשירה, אבל היא עשירה בהרבה נושאים אקטואליים. איפה שאתה מדפדף, וואי, על מה אני יכול לדבר כאן, על מה לא? מי, כמעט כל פסוק יש מה לדבר עליו. אבל אני לא חיפשתי, רבותיי, על מה לדבר השבוע, אני חיפשתי על מה עוד לא דיברתי. כי מכיוון שמקליטים את השיעורים שלי, והכל נכנס לכל הלשון, אז אני לא יכול שאנשים יגיעו, פרשת וירא תשע"ג הרב חנוך, דרשה יפה. וירא תשע"ד, אי, אותה דרשה. עין דלד, עוד פעם אותה דרשה. עין ה, אותה דרשה. אז אני משתדל לחפש דברים אחרים. מכיוון שבוירא כל הדברים היפים והמעניינים והדרמטיים כבר נאמרו, אז מה, אני עכשיו אגיד דברים פחות מעניינים, אני סתם אתחיל להקריא פסוקים ולהסביר את המילים. אז שברתי את הראש. בקיצור, רבותיי, אני לא אומר, לא מתלונן, שאתם עושים לי כאב ראש, אבל כן, עושים לי כאב ראש. מתחילת השבוע, מיום ראשון, בבוקר אחרי תפילת שחרית, אני תופס את אחד מתלמידי החכמים שלנו בבית הכנסת, ואני אומר לו, כבודו, תנדוב לי איזה 2-3 שאלות טובות על פרשת השבוע, תשובות טובות על פרשת השבוע, רעיונות יפים על פרשת השבוע. למה אני עושה את זה? כי אני רוצה שלכם יהיה שולחן של שבת מעניין, ואם תהיינה דרשות מעניינות, אז יהיה מעניין. אז אם כן, במקום נתחיל לספר סיפורים צדדיים, בואו ונתחיל. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שיוולד לו בן. נכון? אתם מכירים את הסיפור הזה. המלאכים הגיעו. ותצחק שרה בקרבה, כששרה שומעת מאחורי האוהל, מאחורי הדלת, שיוולד להם ילד, ותצחק שרה בקרבה. זה הצחיק אותה. מה אומר התרגום אונקלוס, ותצחק שרה בקרבה? וחייכת שרה במעיה, צחקה במעיים שלה. והקדוש ברוך הוא כעס. ואומר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם אלד ואני זקנתי? אבל רבותיי, גם אברהם אבינו כתוב שהוא צחק. גם אברהם אבינו צחק. ושם, על הצחוק שלו, אומר התרגום אונקלוס, וחדי, הוא שמח. מאיפה תרגום אונקלוס ידע להפריד בדיוק אותו דבר, ויצחק, ותצחק? כאן כתוב, ויצחק אברהם. וכאן, ותצחק, אז אם לתצחק אומר, וחייכה, תחייכה, זה היה נראה לה כזה עזוי. שהיה נראה לה עזוי, זה בסדר, רבותיי, זה לגיטימי, בכל אופן, היא כבר הייתה ב-90, התחתנה בגיל 16, ב-30 שנה הראשונות עוד בירחו אותה, והיא אמרה אמן, אחר כך לאט לאט, זרם הברכות הלך ונהיה דליל ודליל ודליל, עכשיו פתאום כשהיא שומעת בגיל 90 כזו ברכה שיהיה לילד, זה הצחיק אותה, היא כבר 30 שנה לא שמעה כזו ברכה. כבר מגיל 60 או 50 או לא יודע מתי, אנשים הפסיקו לברך אותה כזו ברכה, ופתאום מגיעים שלושה ערבים עם הדמיון המזרחי המפותח שלהם, המפונטז שלהם, וקשקשו סתם מה שמתחשק להם, והיא הייתה לפי, הביקורת עליה הייתה צריכה לעצום את העיניים, לשלב את הידיים ולהגיד אמן, 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 והיא לא עשתה ככה. אז הייתה עליה ביקורת. אבל על הצחוק של אברהם כתוב וחדי. מה זה וחדי? אני רוצה קצת להגיע למפתח של מה זה וחדי, ואיתו אנחנו נצא לדרך, אחר כך נראה גם למה באמת שרה צחקה ואברהם לא. אולי אתם יודעים מה נתחיל עם זה. למה באמת את שרה זה הצחיק ואת אברהם זה לא הצחיק? אז אני אגיד לכם, יש גמרא במסכת קידושין, כתוב ככה, שאם מישהו תוקע לחברו באוזן, לא עם מסמר, אלא עם קול, הוא ניגש אליו בשקט, בשקט, בשקט מאחוריו, ונותן לו כזה, בא! חזק, והוא נבהל. מרוב בעלה הוא נפל, והוא נחבל. אז זה שהבהיל אותו, פטור. למה? אני לא הפלתי אותך בידיים. אני רק צעקתי לך, בא! חזק לתוך האוזן, בהפתעה, ונבהלת ונפלת. אז לא אני הבהלתי אותך, אלא אתה הבהלת את עצמך. איו דאב עית, הבעית, הפחיד. איו דאב עית הנפשי, הוא הפחיד את עצמו לבד. למה? מי אמר לך להיבהל? הרי אם היית יודע מקודם, מישהו עכשיו בא מאחוריך, ויעשה לך בא, אתה תיבהל? לא. אז למה נבהלת? כי לא ידעת שמישהו בא מאחריך. כלומר, מישהו הצליח להסיט לך את הדעת מאיפה שאתה נמצא. אבל אם הייתה לך דעה מאוד מוצקת ומאוד חזקה ומאוד חשובה, היית לומד תורה, אני יודע מה, כמו הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה. שקוע עכשיו באיזה גמרא, באיזה רשב"א, עמוקים, עמוקים, עמוקים. ומישהו היה בא אל הרב עובדיה ועושה לו בא מאחורנית. ועושה לו עוד פעם בא ועוד פעם בא ועוד פעם בא. אחרי 20 דקות כשהוא מרים את העיניים, מבין את הגמרא, היו שואלים אותו, מישהו עשה לך בא מאחורנית? מישהו עשה לי בא? על מה אתה מדבר בכלל? הוא לא יודע על מה מדובר. למה? הוא ממוקד בדברים שלו. מי שממוקד לא מתבלבל מכל הרעשים מסביב. זה מה שכתוב כאן. יש לכך הרבה דוגמאות, אולי אני אספר לכם סיפור אחד נורא מעניין. אינני יודע מי מהציבור הגדול והרחב מכיר את השביל בין השיחים שמגיע לישיבת פונוביץ'. יש שביל ויש מדרגות. רב דוד פוברסקי, לעת זקנתו היה הולך מהשביל, לא מהמדרגות. יותר אלכסון שיפוע נמוך כזה. והוא היה תמיד מגיע... הסדר בצהריים התחיל נגיד ב3:30, כבר היה מגיע ב2:30, הרבה לפני. פעם אחת, עוד לא היה אף אחד, השרת ניקה את בית המדרש. ותמיד, כשהוא גמר, היה לו דלי מלא מים מלוכלכים, והם היו מלוכלכים מאוד, כי שם לא כמו בבית שלנו, שהגברת מחליפה את המים אחרי כל איזשהו 3 מטר של בלטות נקיות, אלא שם מחליפים את החצי דלי או רבע דלי מים, אחרי שמנקים 1,000 מטר מרובע, ש2,000 בחורים דרכו עליו. כלומר, המים היו בוץ. והוא ככה ישר, בלי להסתכל, פח, שופך את זה החוצה, ובדיוק הוא שפך את זה על הראש ועל הבגדים ועל החליפה ועל החולצה של רב דוביץ' שהוא ירד למטה. השחיר אותו ימי בוץ מכף רגל עד ראש. רבותיי, אני קודם אספר לכם איך אני הייתי מגיב, אני לא יודע, אבל לפחות להרים את העיניים למעלה, לראות מי עשה את זה ולמה, מה קרה, איפה החוסר זהירות, מה קורה פה, מה זה, מי זה, מוזם, איפה זה בא. שום דבר רבו ישאי. רב דוד, איך שנשפח עליו הקיטון של המים, הסתובב, לא הסתכל, לא התבלבל, לא נבהל, שום דבר, כלום לא קרה, ממש כאילו מכונה מתוכנתת לחצו לה על כפתור. הסתובב, חזר הביתה, החליף בגדים, בא לישיבה, לא דיבר, לא ראה, לא שמע, לא ידע, לא כלום. בן אדם כזה, אפשר להבהיל? אי אפשר להבהיל. יש לו מהלך, הוא חי בתוך חשבון מסודר. אני אתן עוד דוגמה, עוד מעט נחזור על אברהם אבינו, מה זה נקרא וחייכת, לא וחייכת, סליחה, וחדי, חייכת זה היה אצל שרה. יש לי עוד דוגמה, מאוד מאוד דרמטית, לפני, פחות, יותר מ, איפה אנחנו חזים עכשיו? י"ד, בערך ככה אמצע חשבן, לפני חודש ופחות משבוע, חודש וקצת, היה לנו יום כיפור. ביום כיפור היה מוסף, במוסף היה מפטיר. במפטיר של מוסף מסופר שיונה הנביא ניסה להימלט מהשם. לפני יום כיפור יש להרחיב על זה יותר, הנושא הוא דרמטי ומעניין, תכלס מה שקרה, הגיע לאונייה והייתה שערה. ולא סתם שערה, רבותיי, ילדות קטנות שמנוסות לא יודע לאיפה, לכנרת, עם המורה שלהם, ועושים להם שם אקסרים, איך קוראים לזה, בננות. והנהג של הסירה שסוחבת את הבננות נוסע לא על 6 קילומטר לשעה, אלא על 12 קילומטר לשעה, ועושה קצת סיבוב, אז כל הבנות צורחות עד השמיים. למה? כי מתיז עליהם קצת מים. אבל מלאכי ים ותיקים לא צורחים מכל סיבוב קטן עם בננות. אם שם הייתה כזו שערה שהאונייה חישבה להישבר, ואנשים נבהלו, זרקו ציוד, הקלו על האונייה, קראו איש לאלוהיו, והידרו נדרים, מה שהם לא עשו, זאת אומרת שהייתה שערה, 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 שאין כמו הגלים של 30 מטר. האונייה מתחת הגלים הייתה נראית כמו קליפה של אגוז. איזה פחד נוראי, כולם אחד החזיק בכל הכוח בתורן, השני תפס דלי לשפוך את כל המים שנשפחו פנימה, הם לא ידעו מה לעשות, מכל הצדדים היה אזעקות, רעש, בלגן. בסופו של דבר ראו שהמצב נהיה יותר גרוע ויותר גרוע ויותר גרוע, ואפילו הזאבי ים הוותיקים האלה, מה זה פחדו, מה זה אימת מוות הייתה עליהם, מפילים גורלות, נפל הגורל על יונה, מחפשים אותו, הוא איננו. כולם במשמרות, תופסים, מחזיקים, מותחים את החבלים, שומרים שבוי משקל. איפה יונה? הולך רב החובל, מחפש אותו, כתוב, וירדם בירקתיים. האיש הלך לישון. אתם מבינים מה זה הלך לישון? תנסו לחשוב איך אפשר לישון כשהאונייה מתנדנדת מצד לצד. ורעש, וזעקות, ואימאלה, אפאלה, צריך... יונה הנביא עכשיו ישן. הוא יודע בדיוק מה קרה כאן, מה היה, לאיפה זה מוביל, בגלל מה זה היה. אז הוא לא נבעט, הוא לא נבהל, הוא שולט, הוא נביא. הוא אומר להם בשלווה, באדישות, סעוני והטילוני הימה, וישקוט מזעפו, פשוט. רבותיי, מי שהוא באמת באמת עם אישיות חזקה, הוא לא זז משום דבר. חזל אומרים, מה ההבדל בין דג טהור לדג תמה? אני לא יודע אם היום הזואולוגיה מכירה בהבדלים האלה, או שעוד לא למדה מספיק את הנושא, אבל בכל אופן, בחזל כתוב, בתנא דבי אליהו, לא, בפרקי דרבי נתן, סליחה, פרקי דרב נוסן, כן. בפרקי דרב נוסן כתוב, שדג טהור יש לו עמוד שדרה, ולדג תמה אין עמוד שדרה, הוא רכיך כזה. ולכן דג טהור יכול לזרום גם נגד הזרם, ודג תמה תמיד נסחף עם הזרם. יש לכך הרבה 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 אקטואליות לענייננו, מה זה לסחף עם הזרם, שתמיד אכפת לי מה כולם אומרים, מה כולם חושבים, מקבל חיזוקים, מבקש לקבל חיזוקים, אין לי אומץ להביע את הדעה שלי, כשאני רואה, בקיצור, נושא נורא נורא ארוך, אבל לענייננו הוא עקביות. אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני צריך, אני יודע מה, איפה אני נמצא, הכל מסודר, הכל טוב. זה נקרא דג טהור. זה נקרא מישהו שלא יהיו דאב איתנף, שהוא יודע מה הוא רוצה מהחיים שלו, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו. עכשיו, בואו ונחזור בחזרה, אולי עוד כמה דוגמאות. אז זה היה יונה, אם כן, וזה היה רב דוד פוברסקי, ועכשיו נחזור אל אברהם אבינו. אברהם אבינו, כתוב עליו, וחדי. חדי, לעברית שלנו זה נקרא, הייתה לו חדווה. הייתי פעם אחת באיזה 7 ברכות, ונתתי דרשה שלמה מה זה אהבה ורינה גילה דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. אני הגעתי מצד החתן, הנה מה זה, בן דוד שלי חיתן בן, או נכד, כבר לא זוכר שמה מה היה, ואחרי הדרשה ארוכה הסברתי מה זה חדווה, באו אליי ואמרו לי, בשמחה, חשבו שאני יודע מזה, לא ידעתי, שלקלה קוראים חדווה. אז יצא, אומרים בפוקס, אבל אין פוקסים, הכל מעט השם, זה יצא נורא מעניין. בכל אופן, חדי זה חדווה. אנחנו נפגוש את המילה חדווה בתורה בעוד כמה שבועות, כשיהיה פרשת חומש שמות, פרשת בשלח, לא, פרשת יתרו, סליחה, אחרי בשלח, פרשת יתרו, כתוב כשיתרו בא, החליט להצטרף לעם ישראל, ומשה רבנו, סיפר לו את כל הניסים ואת כל המאורעות וכל מה שהיה והכל, הכל, 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 כתוב וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה. מה זה וייחד? הייתה לו חדווה. המילה וו, חדווה, זזה הרבה מקומות. שור, שברים, שברים, שור, שווקים, שוק. וייחד, חדווה, הפך להיות וייחד, לא וייחד, וייחדיו, וייחד, חדווה. הייתה ליתרו חדווה גדולה. ברור, הוא שמח. למה שהוא לא יהיה שמח? הוא יצטרף לעם ישראל, ופתאום מגלה שהקדוש ברוך הוא איתם, ויש להם ניסים. גם כשרות המואביה החליטה להצטרף לעם ישראל, היא עשתה את זה מאוד בשמחה. וכשחמותה נעמי ביקשה ממנה, שוב יל יבימתך, אז היא אמרה לה, אל תפגעי בי לעוזבך, כי עמך עמי, אלוהיך אלוהי, באשר תלך ילך, ובאשר תמות ימות, ושם אקבר, כה ייתן השם וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ותרק, היא מתאמצת היא, ותחדל לדבר אל ליבה. בכל אופן, יש מושג כזה, אני שמח שאני יהודי. אנחנו כל בוקר, כל בוקר, כל בוקר, אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי. צריך לשים את היד על הראש, גם כן במקום כדי שיהיה כיפה, אבל גם בשביל לא לקבל מכה בתקרה, מקפיצה מרוב שמחה, אני לא גוי. וכשאני אומר שאני לא גוי, אני לא מתכוון שאני לא איזה גוי עלוב, מסכן, מנקה רחובות, חסר שיניים, חסר נעליים. לא, אני מסתכל על טראמפ, אני מסתכל על ראש ממשלת אנגליה, אני מסתכל על ביל גייטס, אני מסתכל על איזה גוי, לא יודע מי, מכובד, ואני אומר, תודה רבה ריבונו של עולם שאני לא גוי. כזה גוי אני גם לא רוצה, אני יהודי. אז כל אחד שהוא יהודי, הוא שמח בזה שהוא יהודי. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי, אני שמח. זו לא ברכה לבטלה, זו ברכה עסיסית, ברכה עם כל המחשבה, עם כל הכיוון, אני שמח. אז גם יתרו שמח. אבל בכל אופן, רבותיי, לחזל, הייתה אוזן מאוד 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 רגישה. וחזל שאלו את עצמם שאלה נורא מעניינת, מה זה ויחד? למה לא וישמח? ויגל? וירנן? מה זה ויחד? חדווה, בשונה מסוגים אחרים של שמחה, לכל משמעות, לכל שמחה יש משמעות, אני לא יודע מי שישתתף כאן לא מזמן, באיזה חתונה, שבע ברכות, אשר ברא ששון, ושמחה, חתן וקלה, גילה, רינה, דיצה, וחדווה. לכל אחד יש משמעות אחרת. גילה זה... אוקיי, המלבים, כשנלמד מסכת כתובות, דף זין, דף חד שם, כל הסוגיה הזאת, יש על זה הרחבה. גם מי שירצה בספר שלי שיורים באגדות חזל, קצת ביארתי את זה. בכל אופן לענייננו, חדווה זה אתגר. אני נורא שמח להיות שכן של עשיר, שהוא כל פעם ייתן לי מתנות, נכון? אבל אני אהיה עוד יותר שמח להיות העשיר בעצמו זה שנותן את המתנות. לא להיות שנורר שמקבל מתנה, אלא להיות עשיר שנותן מתנות. אני רוצה להיות זה שהשמחה היא בגלל מעשה, בגלל עשייה. יש לי איזשהו קונטרול, התמדדתי, השתדלתי, רציתי, עשיתי, קיבלתי, יש לי, אני שמח. אני לא רוצה להיות שמח בלחם חסד, במתנה שנותנים לי. אני רוצה להיות שמח במה שעמלתי, עשיתי, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. ואחד זה נקרא שישנה איזשהו קושי, ישנה איזושהי בעיה, ישנו איזשהו מעצור, יש משהו, ואנחנו נתגבר עליו, אנחנו נתמודד, אנחנו נעבור אותו, את המהמורה הזו, נעבור בשלום. זה נקרא חדווה. אז יתרו זה פשוט, זה מה שחזל אומרים. חזל אומרים בגלל זה, גיורה, עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה באפי. נתרגם את זה ליידיש, או להגיד את זה עוד פעם, גיורה, גר, עד עשרה דרי, עד עשרה דורות, לא תבזי, אל תבזי, ארמאה גוי בפניו. למה? כי אתה רואה שפה יתרו ויחד, מה זה ויחד? הוא שמח, אבל הייתה לו כזו שמחה כמו שרשי מביא את חזל הגמרא במסכת סנהדרין, שבשרו נעשה חידודין חידודין. אני חוזר, בשרו נעשה חידודין חידודין, למה? נכון שהוא שמח שהוא נהיה יהודי, אבל הוא פתאום שמע שכל המצרים כולם מתו. וואו, היה לו שם חברים, היה לו שם אולי קרובי משפחה, המורה לג'ודו שלו, והמורה לכינור, וזה שהיה חייב לו כסף, וזה שהוא חייב לו כסף, וזה ששר איתו ביחד, וזה שהם רקדו ביחד ריקודי עם כל יום חמישי בערב. היה לו כל מיני חברים שם במצרים, עכשיו פתאום כולם מתו, אז הוא שמח שהוא יהודי, אבל זו שמחה שצריך לשבור בשביל משהו, להתגבר, לעבור את זה בשלום. זה נקרא ויחד. זה קשור גם כן בעזרת השם בשמחות אצל כולנו, אם יהיה לכם פעם חתונות לבנים, לבנות, לכם בעצמכם, לכולם שיהיה חתונות, אז תזכרו שאחרי חדווה הולך אהבה ואחווה ושלום ורעות. אם רוצים להתגבר על כל הקשיים שהחתונה מציבה בפנינו, כי בסך הכל בינינו רבותיי, חתונה זה לא פיקניק. נכון שאנחנו רואים בחתונה את החתן, איזה פפיון גדול יפה, ואת הקלה, איזו סמלת קלה, שש שושביניות מאחוריה, סוחבות רק את הסרח העודף שלא יסחב 3 מטר מאחוריה על הרצפה, איזה יופי, וזורקים פרחים ומוזיקה, אבל החיים לא פיקניק, החיים תומנים בחובם, המון 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 הפתעות, זה, 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 זה טבע העולם, איך אנחנו נתגבר עליהם? כלומר, החיים, השמחה היא חדווה. אני אתן לכם דוגמה, אני השבוע הייתי בחתונה. השבוע, כן. והחתן מתוק מדבש, הקלה צדיקה, הקלה היא בת של חברים טובים שלנו. את החתן אני לא מכיר, אבל הוא מתוק כזה עדין, והיה רב, עשה דרמה שלמה, מהקידושין, עשה את זה יפה, מנגינה מרוקאית כזו טובה. ואחר כך החתן החזיק את הטבעת, ומה הוא רצה להגיד? משפט קצר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. 9 מילים, עוד פעם, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. 9 מילים, זה מה שהוא רצה להגיד. רבותיי, הוא התחיל יפה, אבל לא תתפלו, אבל לא תאמינו, תתפלו לשמוע. הוא התחיל לפקוט באמצע. כשהוא התחיל לפקוט, כולם בחו איתו ביחד, והיה כל כך מרגש. נתפסו לו המילים, הוא לא הצליח להגיד את זה, הרי, נכון, זה מהתרגשות, זה משמחה, אבל לבכי יש מקום פה, זה לא בכי של צער, זה לא בכי, אוי ואבוי לי, למה התחתנתי, השם ירחם עליי, מה עשיתי? חס ושלום, חס וחלילה, אין אדם יותר שמח ממנו, הוא זרח, קרן ממנו עושר, אבל הבכי אי אפשר היה לעצור אותו. אני כבר הרבה דברים מרגשים ראיתי בחיים, אבל ככה שחתן בוכה, לפני החופה מתנדנד, בוכה בכל הכוח, זה כבר ראינו הרבה. בחופה, בקידושין, כשהוא אומר לנערה, הרי את מקודשת לי, הוא לא הצליח להגיד את המשפט. בסוף הוא אמר, אחרת היו נשארים שם עד עצם היום הזה, לא ממשיכים. אבל הוא עשה את זה, מה אני אגיד לכם, אף שחקן בעולם, אם היה מנסה לעשות כזו חקיינות, לא היה מצליח לעשות את זה כל כך אמיתי, כל כך טוב, שכולם יבכו באמת. בכל אופן, למה זה חדווה? כי תשמע, מיידלה, אינגלה, החיים לא פיקניק, מחכים המון 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 מאמורות וקשיים שצריך לסחוב אותם. זה נקרא אהבה, זה נקרא גילה, רינה, דיצה וחדווה, יש כאן חדווה. נו, איך עוברים את כל הקשיים האלה שהולכים באופק? זה ההמשך, אהבה ואחווה ושלום ורעות. כששני בני הזוג ילכו ביחד, את כל הקשיים הם יעברו. שום דבר לא יעמוד מאחוריהם. נכון, קשה, קשה. ודאי קשה. אבל כשמסתכלים אחורנית, בגיל 80-90, איזו כברת דרך נהדרת עברנו ביחד, הקושי היה שווה. אברהם אבינו, רבותיי, לאברהם אבינו היו פרויקטים בחיים. אברהם אבינו לא ישב רגל על רגל ופיצח גרעינים ושתה קולה עם קש, עם כוסית קש. לאברהם אבינו היה פרויקט. כשאברהם אבינו שמע שעוד מעט יוולד לו בן, ממשיך דרך. וואו, איזה תיק גדול אני צריך לתפור בשבילו. זה נקרא ויחד. וחדי, אברהם שמח, בטח שמח, יוולד לי בן. זה לא בשביל להצטלם איתו בעגלה בטיפת חלב. זה בשביל ללכת לבנות עכשיו את כל העתיד. יש אברהם, זה התחלה, יצחק, יעקב, עם ישראל, היסטוריה, כל האנושות. עכשיו אני מתחיל את זה. לשרה לא היו כאלה פרויקטים. שרה הייתה, אני אחרי אברהם, מה שהוא יגיד, אני אומרת אמן. אז אצלה לא היה, היא לא הייתה כל כך ממוקדת, ממוקמת בפרויקט, אז פתאום היא שמעה משהו כזה חריג, זה הזיז לה את המחשבה. ככה זה תמיד רבותיי. למה היא צחקה? כי מה זה צחוק? אני לא אתן לכם כאן עכשיו שיעור על פסיכולוגיה של צחוק, אני יותר רוצה לנסות להסביר איך זה עובד, מה זה עושה לנו. אבל בשביל זה צריך להסביר בקצר צר צר צרה. צחוק תמיד, זה נקרא שפתאום בבת אחת, מסיטים לנו את המחשבה מכיוון אחד, מכיוון אחר לגמרי, 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 לגמרי. אפילו אם הכיוון ההפוך הוא עצוב, או מזעזע, כשאנשים שומעים אותו הם צוחקים. למה? כי זו הייתה הטיה של 180 מעלות ממה שחשבנו. הדוגמה הפשוטה הפופולרית שכולם נוהגים לומר אותה היא כזו. שפעם היה איזה נער צעיר בקורס צניחה, הולך ללמוד לצנוח. אבל הוא מפחד, המטוס טס גבוה, לא 3 סנטימטר מעל הרצפה, אלא גבוה, 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 גבוה. אולי אנחנו נעשה לכם רגע אחד של הפסקה בגלל שהציבור מבקש את זה. אז אם בבקשה.
גידודינו, תיצו וחדבו, אהבו ויחבו בשלום וריוס. גילו גילורינו, תיצו וחדבו, אהבו ויחבו בשלום וריוס. גילו גילורינו, תיצו וחדבו, אהבו ויחבו בשלום וריוס. גילו גילורינו, תיצו וחדבו, אהבו ויחבו בשלום וריוס. אוי אוי אוי, אשר בורסו, סוין ושמחו, חוסון וקלו. אוי אוי אוי, אשר בורסו, סוין ושמחו, חוסון וקלו. אוי אוי אוי, אשר בורסו, סוין ושמחו, חוסון וקלו. אוי אוי אוי, אשר בורסו, סוין ושמחו, חוסון וקלו. אהבו ויחבו בשלום וריוס. אוי אוי אוי, אשר בורסו, סוין ושמחו, חוסון וקלו. אוי אוי אוי, אשר בורסו, סוין ושמחו, חוסון וקלו.
המטוס טס גבוה, 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 ושם כשרואים את כל האנשים יותר קטנים מנמלים, ואת הבתים שלהם כמו קופסאות גפרורים, שם צריך לקפוץ. מה אני אגיד לכם רבותיי, לא הייתי אף פעם בסיטואציה הזאת, אבל אם אומרים לי לקפוץ משולחן, זה מפחיד. או, מפחיד. בקיצור, היה אחד שעושה, צריך עכשיו לצנוח, והוא מפחד, הוא פוחד. ואז אומר לו המפקד שמלא מעלה במטוס, מה אתה פוחד? יש לך מצניח שאיך שאתה עובר את המאה מטר הראשונים, הוא נפתח אוטומטית. הוא פוחד. ואם המצניח לא ייפתח? אם הוא לא ייפתח, אז יש לך בצד ימין כזה אבזם, כבר לימדנו אותך את זה, אתה נותן משיכה, והמצניח נפתח. ממשיך הפחדן ושואל, ואם אני מושך, והמצניח לא נפתח, אז אומר, בצד השני יש עוד אבזם בשביל מצניח רזרבי, שאם המצניח לא נפתח, אז תפתח את הרזרבי, הוא ייפתח. אבל אין לך מה לפחד, תמיד, תמיד, תמיד המפתח, המצניח הראשון נפתח. לא קרה אף פעם שהמצניח הרזרבי לא, השני לא נפתח, והרזרבי, בקיצור, אין לך מה לפחד. ואל תפחד, למטה עמד הג'יפ של הצבא, ויחכה ויאסוף אתכם בחזרה לבסיס. בקיצור, והוא פוחד. ואם המפתח, ואם
אז זה גם לא ייפתח, ייפתח, טרח, המפקד ראה שהוא ככה מהסס, נתן לו ביתה, העיף אותו למטה. והוא צולל, צולל, צולל כמו אבן. המצנח לא נפתח. מנסה למשוך בצד שמאל, כמו שאמרו לו, לפתוח את המצנח בכוח, לא נפתח. וואי, והקרקע מתקרבת, הוא טס מהר, המהירות, צובר מהירות. ואז, מושך בצד השני, לא נפתח. הוא צולל, צולל, לא נפתח. מנושך, מושך מפה, מנסה לנער, לא נפתח. הוא מתאים, צולל, צולל, צולל. ואז אומר בליבו, וואי, 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 אני מכיר את החבר'ה האלה, למטה אפילו גם הג'יפ לא מחכה לי למטה. צוחקים מהבדיחה הזו. למה צוחקים מהבדיחה הזו? כי זו הטייה. לגמרי, כיוון אחר. אתה חשבת על כזה דרמה, טרח, 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 טרח. פתאום, על מה הוא חושב? על הג'יפ למטה שלא יחכה לו. רבותיי, זה בדיחה. בדיחה היא תמיד, יש לך איזה מהלך, טרח, לשבור את המהלך. לשבור את המהלך זה צחוק. עכשיו יש לי שאלה, זה טוב או לא טוב? לשבור. או... התשובה האמיתית היא שאין לזה תשובה. זה טוב ולא טוב. השאלה, מתי משתמשים ולשם מה משתמשים? הדבר הכי גרוע בעולם זה ליצנים. יש ארבע כיתות שאינן מקבלות את פני השכינה, אחת מהן זה קט ליצנים. מה זה קט ליצנים? שאומרים בדיחות. כל דבר מתקבל אצלהם בכלילות. זה לא בדיוק, זה כלילות. קט שאינה מקבלת את פני השכינה, ליצנים. ליצנים לא צריכים לדבר ניבול פה, לא צריכים לשקר, הם רק לוקחים את הכל בכלילות כזאת. יש כמה דוגמאות, הגמרא, ליצנו, ליצנים. אבי מלך היה ליצן, הגמרא אומרת, ליצני הדור, היו אומרים ככה וככה, בדיחות. מאידך, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא ליצנותה בעבודה זרה. לעשות ליצנות מעבודה זרה. זה טוב, למה זה טוב? למה זה טוב לעשות ליצנות מעבודה זרה? בגלל שאם אני אנסה להתבקח ולהסביר ולהגיד, והכומר יסביר לי הפוך ואני אסביר לו, אז יצא ויכוח. כמו שאני צודק, יש ויכוח. אברהם אבינו למשל, כשנמרוד עשה סופרמרקט ענק של אלילים, כל מיני עדות, כל מיני דתות, כל מיני תיאוריות, כל מיני פנטזיות, כל מיני תיאולוגיות, אז הוא הציע גם לאברהם אבינו, הוא היה ליברלי נמרוד בהתחלה, עד שהוא ראה שאברהם אבינו מפריע לו לכל הליברליזציה הזאת. אז הוא אמר לאברהם אבינו, בוא תעמוד גם אתה בתוך הסופרמרקט הגדול של הדתות, ותשים גם אתה דוכן, תחלק פליירים, תראה פרוספקטים, תן למי שרוצה ספר תהילים, איזה יופי. אברהם אבינו לא רצה. הוא אומר, את הדת שלי לומדים בבית המדרש שלי, ולא בסופרמרקט של הדתות. הסיבה פשוטה. אם עכשיו יבוא איזה משועמם אחד בחופש הגדול, ויחליט, אני הולך לסופרמרקט של הדתות. אני אשמע מה זה הבודה, מה זה הנצרות, מה זה האסלאם, מה זה האתאיזם, מה זה הדרוויניזם, מה זה היהדות, מה זה זה. מכל אחד הוא ישלוף פרוספקט, ישמע, יחייך, נחמד, איזה יופי, יופי. יש עוד דעה, יש עוד תיאוריה, יש תיאוריה כזו, ויש תיאוריה כזו, זה יהפוך לכך שהיהדות, הדת, האמונה בהשם תהפוך להיות תיאוריה. זה אברהם אבינו לא הסכים, זה לא תיאוריה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא אחד ורבע, לא אחד וחצי ולא שלוש. אחד יחיד ומיוחד, אחד בלבד. אברהם אבינו אמר, אם אני יישב ביחד עם כולם, אני אחייך, גם הם יודעים לחייך. גם הם יודעים להעמיד שם איזה דייל או דיילת, שיתנו פרוספקט צבעוני חמוד, עם תמונה של איזה שהוא לא יודע מה, ואחר כך איזה קריך עם סנדוויץ' עם קצת מיונס ונקניק בפנים. איזה יופי, תודה רבה, אלוקי זה, אלוקי גילגמש, אלוקי תחפנחס, אלוקי ספורט, אלוקי ישראל, כולם אותו דבר, כל אפיה שווין. לא, אברהם אבינו לא הסכים לזה. אין כזה דבר, יש משהו מוחלט. עכשיו, אם אתה תתווכח עם הכומר, הפסדת. לא חשוב מי צודק. ברגע שמתווכחים, מפסידים. דוגמה לכך, ישנו סיפור נורא 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 עצוב. בדרך כלל אנחנו לומדים אותו בגמרא במסכת גיטין, בתשעה באב. אבל זה סיפור שמתאים לחנוכה, מתי שהיה ניצחון של היוונים על הרומאים. יש שם סיפור על חנה ושבעת בניה. שישה בנים הראשונים בגמרא מסכת גיטין דף נון ח. הבן הראשון אומר שמה, מי זה היה שמה? נירון קיסר, קיסר אחר, לא יודע אם שימם שמה כולם. פלח לצלם, אז הוא אמר לו, לא, הרגו אותו. פלח לצלם, לשני, כל השישה, הוא הורגים אותם. השביעי האחרון התחיל להתווכח. כן, לא, חבל עליך קיסר, עד שתגיד ככה, תעשה ככה. מה יצא בסוף? הקיסר ניסה לשכנע אותו. בסופו של דבר הוא עמד על המקח. הוא הצליח לעמוד במבחן, הילד. אבל מה קרה? פתאום, כאן הקיסר אומר, בוא לקראתי, אני אזרוק מטבע, אני אעשה ככה, יהיה ככה. כבר יש לו פיתויים. למה היה לו פיתויים? הוא ניסה להתווכח. עם עבודה זרה לא מתווכחים. לא מתווכחים. מה עושים לעבודה זרה? ליצנותה. ליצנות. אתה עם העבודה הזרה שלך, זה הכל. למה ליצנות? ליצנות סותמת את הפה. גם לחיוב וגם לשלילה. אם יש מישהו שצוחקים בפניו על העדה שלו, על הדת שלו, על המסורת שלו, על ההורים שלו, לא חשוב, והוא לא מוחה ולא בורח ולא סותם את האוזניים, מה שיקרה, יהיה לו במוח, יהיה לו בלב, יהיה לו פיחות, לאט לאט מהערכה שהייתה לו לפני כן לדבר המקודש הזה. כשנערים דתיים ולא דתיים הולכים ביחד בקבוצה, והחילונים צוחקים על הדתיים, ילדים בטיולים של בית ספר זה קורה, צוחקים אליך, אתה דוס, אתה דוק פיסטוק, אתה ככה, אתה פה, אתה שם, אתה לא אוכל איתנו איזה אוכל טעים, לילד יש פיחות בלב. בפעם הראשונה הוא לא יאכל, בפעם השנייה הוא גם לא יאכל, בפעם השלישית הוא כבר כן יאכל. למה? הרי בסך הכל מתחזקים מפעם לפעם, נכון? הרי בסך הכל אם הוא פעם אחת לא אכל, אז הוא נהיה יותר חזק. פעם השנייה הוא כבר לא אכל, הוא נהיה עוד יותר חזק. אז למה פעם השלישית הוא נפל? פעם הראשונה הוא עמד בניסיון, אז זה חישל אותו. פעם השנייה הוא צריך להיות עוד יותר. פעם השלישית כבר לגמרי. לא. פעם הראשונה הוא רצה לאכול, אבל לא היה לו אומץ. פעם השנייה הוא רצה עוד יותר. נכון שמפעם לפעם מתחשלים, אבל שלמה מתחשל? אצל הילד הזה התחשל הרצון להיכנס לאוכל, לאכול אוכל לא כשר. לא התחשל השמחה שהוא מתגבר על היצר, אלא התחשל הצער שהוא לא מצטרף לחברים הלא שומרי מצווה שלו, או חברים לא שומרי מצוות. זאת אומרת כך, כשאני רוצה לעמוד ולהתווכח עם משהו לא טוב, עשיתי טעות. אל תתווכח. פעם אחת הגיעו משלחה של מהמדינה, מהממשלה, לא זוכר מי, לרב מבריסק. לא, לא, זה לא היה מהממשלה, זה היה מאיזושהי מפלגה, משהו, לא דתית, לא זוכר. לבקש איזו הסכמה, לבקש איזו אישור, לבקש משהו. הרב מבריסק נעמד והסתכל עליהם ושתק. ניסו להסביר לו עוד פעם, כמה שליחים, כמה נציגים, והוא עמד ושתק, הסתכל עליהם. כאילו שיש, כאילו נבלעה לו הלשון. ראו שהרב לא שותק, אמרו לו פעם, כבוד הרב, ככה וככה, וצריך ככה וככה וככה וככה, והרב עומד ושותק. לא ידעו מה קרה, הרב עזוי. לא אין כזה דבר, הרב תמיד מדבר. ניסו פה, ניסו שם, הרב, למה אתה לא עונה לנו? דממה. אחרי שלוש פעמים התייאשו, קמו והלכו. שאלו אחר כך הבנים של הרב, תתה! ווסיס דוס, מה היה שם, למה לא ענית להם? הוא אומר, אדם חשוד לשקר פעם אחת, לא פעמיים. אם הייתי אומר להם לא, הם היו חוזרים בחזרה למפלגה שלהם, ואומרים, הרב מבריסק אמר כן. אבל אם שתקתי, הם עכשיו צריכים לבוא ולהגיד שני דברים. הרב מבריסק אמר כן. זה שני שקרים, אמר, אני לא אמרתי. כן, לא אמרתי כן. אם אני אגיד לא, הם רק ישקרו שקר אחד, כן. אם אני לא אגיד כלום, יצטרכו לשקר שני שקרים. שני שקרים הם לא ישקרו. הם לא יגידו, אמרתי כן, אם שתקתי. בקיצור, לא מתווכחים. לא מתווכחים, זה הכל. למה? כי לצנותה, טרח, תן לו איזה בדיחה קטנה אחת באבא של אבא שלו, וזה הכל. ויש בגמרא מסכת מגילה כמה וכמה דוגמאות. אם כן, בואו נתחיל... נכנסנו לעניין הזה, שמה שצריך לעשות זה לשבור את השגרה. לשבור שגרה טובה זה רע. לשבור שגרה רעה זה טוב. לכן לצנות שוברת דברים טובים. כשהקדוש ברוך הוא ברא לנו שגרה, זה לא משהו שלילי. זה משהו שנוכל להשתמש בו לטובה. אני לא יכול כל הזמן כשאני הולך מהבית שלי לבית הכנסת, כל הזמן לחשוב על כל פסיעה, איפה אני דורך, איך עושים אותה, להרים את הרגל, להזיז, לשים אותה. לא. למה? כי הלכתי בגיל שנה, בגיל שנה וחצי, בגיל שנתיים, התרגלתי ללכת, נכנסתי לשגרה, והיום המכונות האוטומטיות שלי כבר הולכות בלי לחשוב. אני עכשיו יכול תוך כדי הליכה, למרות שההליכה דורשת הרבה 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 מחשבה, ושרירים, אבל זה נכנס לאיזשהו הילוך אוטומטי. יש הרבה 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 צריך קורדינציה וצריך שיווי משקל. הליכה זה לא משהו פשוט, בכלל לא פשוט. היום כשמנסים לבנות מחשבים שידעו ללכת, קוראים לזה רובוטים, לא על גלגלים, אלא עם רגליים, עם שיווי משקל, אז מגלים שזה לא פשוט בכלל. כל 10 האצבעות של הרגליים משתתפות בפרויקט הזה של לשמור על שיווי משקל, ורבותיי, תתפלו לשמוע, זה לא שיעור עכשיו באנטומיה, כל אחת ואחת מ-10 האצבעות יש לה תפקיד אחר. התפקיד המרכזי הוא כמובן לבוען, לכן היא הרבה יותר חזקה ושרירית. אבל לכל אחת ואחת מהאצבעות יש תפקיד. באיזון של השיווי משקל, ואנחנו הולכים. תוך כדי הליכה אפשר גם לקלף קלמנטינה ולדבר ולעשות עוד שני דברים ולהסתכל בזה. אנחנו לא, כי זה נכנס לשגרה, נכנס לאוטומט. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה נהדרת שנקראת אוטומט. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, האוטומט הזה הוא לפעמים באוכרינו. איך כתוב על זה בתורה? מי ביקש ממכם זאת רמוס חצריי ותיסה בריתי עליפיך? למה אתה עושה את הכל מצוות אנשים מלומדה? נכון שאתה הולך לבית הכנסת ואתה הולך להתפלל ואתה הולך לכל מקום, ההליכה היא מלומדה, אבל גם שהתפילה תהיה מלומדה. ככה שהבית הכנסת תהיה כאילו כמו אתמול כמו שלשום מלומדה שגרתי. לא, 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 צריך לשבור את המלומדה. אז כששוברים משהו רע זה טוב, כששוברים משהו טוב זה רע. ובואו ניקח כמה דוגמאות, לא מדי הרבה, אין לנו זמן, כבר מתחיל להיות מאוחר, כי אני רוצה עוד להגיע למשהו אקטואלי. אז קחו למשל דוגמה, עשרת ימי תשובה. יש פסוק שאומר, בכו בכל ההולך ולא ישוב, ולא ישוב לראות ארץ מולדתו. הגמרא אומרת שיש כמה דוגמאות למי הכוונה. אחת הדוגמאות למי שעשה עבירה, חטא, עבר ושנה, אז אומר רשי שמה, לא ישוב לארץ מולדתו, לא ישוב יותר בתשובה. למה? כי הוא טרה לו. ברגע שבן אדם רגיל לעשות עבירות, אז די, הוא עושה. הבן אדם לא יחזור בתשובה על מה שנראה לו בסדר. אז אם הוא רגיל לעשות עבירות, אז עבירות בסדר. אם הם בסדר, למה שהוא יחזור בתשובה עליהם? אז עבוד לו. בכל אופן, אז מה עושים? בכל אופן, באמת עבוד מי שרגיל, רגיל, לא יודע מה, מצוות שאדם דש בעקביו. אז באמת עבוד לו? לא, לא עבוד לו. למה? יש כל מיני הזדמנויות ששוברות שגרה. הדוגמה הכי בולטת היא, כשנהיה פעם אחת בעזרת השם בעשרת ימי תשובה, או בערב עשרת ימי תשובה, נדבר עליה. עשרת ימי תשובה, המחלקה הזו שוברת שגרה, אבל יש במשך החיים המון המון שוברי שגרה. מגיעים לא עלינו חס ושלום, השם ירחם, מגיעים ללוויה, בפרט אם זה לוויה של מישהו צעיר יחסית, טח, פתאום איך אומר הפסוק, טוב לכת אל בית האבל מלכת אל בית המשתה. רבותיי, בבית המשתה יש אוכל, יש שתייה, יש מוזיקה, שמח, נחמד. בבית האבל, אם זה מרוקאים, נו, אז עוד יש משהו קצת. אם זה אשכנזים, אין כלום. בכל אופן, עדיף ללכת לבית האבל מלכת אל בית המשתה. למה? בגלל הערק שיש שם, בגלל מה? לא. באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. רגע אחד לחשוב, רגע לעצור, שובר שגרה. אבל לא צריך משזה למות. אפשר לשמוע הרצאה יפה, שיעור דרמטי, או להתעורר מבפנים, טובה מרדות אחת מתוך ליבו של האדם יותר מ-100 מכות. יש כל מיני הזדמנויות שוברות שגרה. זה בדיוק הנגטיב של ליצנות. גם ליצנות שוברת שגרה, אבל שגרה טובה, היא מקלקלת אותה. יש שגרה ששוברת. הרגל הוא אדון על הכל. אתן אולי דוגמה. יש, לא, דוגמה ארוכה, מה אני אעשה? נחמה. הנה, דוגמה זה גם, אדם שלא עלינו, מצטער, עצוב, קרוב משפחה שלא נפטר. יושב ובוכה ובוכה. מה הולכים האנשים? מנחמים אותו. מה זה נקרא לנחם אותו? מוציאים לו את הנפטר מהקבר? לא. יושבים איתו ביחד, באו החברים של איוב, לנוד לו ולנחמו. מה זה לנוד לו? לראות את הבעיה שלו, להשתתף איתו. מה זה לנחם אותו? לשבת לידו, תקשיבו טוב, לא תאמינו, לשבת לידו שבוע שלם הם ישבו איתו, ואין עונה אותו דבר. אף אחד לא אמר לו כלום, שתקו, שתקו לידו. אז איך אתה ניחמת? אני יודע שלנחם זה לבוא, להגיד דרשה, לספר סיפורים, הנשמה מגיעה לגן עדן, והיא רואה אותנו, ונעשה לה עילוי נשמה, ונדליק נרות, ותתתתתתה, מלא 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 דרשות. נכון, זה הכל טוב ויפה, עילוי נשמה. אבל לנחם באמת, זה נקרא לשבת ליד האבל. נשתוק. למה? עצם זה שאני רואה אותו, והוא רואה אותי, ואנחנו רואים, והוא רואה עוד כמה אנשים מגיעים, זה שובר שגרה. כשהוא יושב ביחד עם האחים שלו ובוכים על האמא שנפטרה, אז הם עכשיו נמצאים בתוך איזשהו מהלך של בכי. פתאום מגיעים אנשים אחרים, אנשים זרים, לא זרים, לא אבלים, אז הם לא עשו כלום. הם שברו את השתיקה המביכה. אבל צריך לבכות. למה הוא צריך לבכות? בבכי העיניים הופכות להיות מצועפות מדמעות, לא רואים כלום. הכל משתנק. אי אפשר להביע. אבל נכנס לתוך איזשהו קונחייה. מי שצוחק, זה גם כן בדיוק באותו מצב. העיניים דומעות והוא מתפוצץ מצחוק. לצחוק ולבכות זה אמנם שני עברי המתרס, אבל המהלך שלהם הוא אותו דבר, זה שובר שגרה. כשהשגרה היא חיובית, לא נשבור אותה. כשהשגרה היא שלילית, נשבור גם נשבור. לאברהם אבינו היה מהלך. אז אי אפשר לשבור לו את השגרה סתם ככה, הוא חזק. אבל כשיש צורך, שוברים את השגרה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, רבותיי, לא מאז שנולדנו, עד שנמות. אני יודע מה, 300, 3,000, 30,000, 25 אלף ימים, כן? 30 בחודש, 300 בשנה, 350 בשנה, 10 שנים 3,000, 100 שנים 30,000, 80 שנה. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו 25 אלף ימים, לא. 25 אלף ימים זה טק, 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 נורא נודניק. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מלא 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 תחנות שוברות, שוברות שגרה. כל שבוע יש שבת, כל חודש וחצי חודשיים יש חג, יש ראש חודש, יש מסיבה, יש יום עצוב, יש תשעה באב, יש עשרה בטבת, יש חנוכה, יש פסח, יש פורים, יש המון 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 שוברי, שוברי שגרה. השבירה הכי גדולה של השגרה זו השבת. השבת היא בעצם הפסקה. אבל היא גם ההתחלה. השבת היא בדיוק, בדיוק, בדיוק על השפיץ. השבת היא הסוף, 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 הסוף של כל השבוע, אבל היא הנקודה הראשונה הכי, הכי, הכי התחלתית של שבוע הבא. זה שובר שגרה. לוקח את הסרט הארוך הזה שנקרא 25 אלף ימים, גוזר אותו. עכשיו יש כאן שני חצאים. פה גמרנו שבוע, פה מתחילים שבוע. אנחנו עכשיו נכנסים לקראת היום האחרון של השבוע הזה, אבל כל השבת כולה היא כבר הכנה לשבוע הבא, זה כבר שייך לשבוע הבא. אנחנו עכשיו מתחילים להכניס כבר שפע בשמיים, בבנק, בכסף, בבריאות, ברוחניות, לשבוע הבא. שובר שגרה. איך היה לנו השבוע הזה? נכון, טוב, יפה, ברוך השם מה שהיה היה. כשאנחנו נתחיל את השבוע הבא ברגל ימין, לא נתחיל אותו מחר בלילה, נתחיל אותו עכשיו. נתחיל אותו בעוד 3-4 שעות. איך שיהיה הצפצוף הראשון לכבוד שבת קודש, לא נדליק מהר 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 את הסיגריה האחרונה, חס ושלום. מיד, כבר לבושים עם הילדים, נלך לבית הכנסת, 5 דקות לפני שמתחילה התפילה. למה? כי גם בתפילה יש לנו לפעמים קצת שגרה, גם אותה צריך לשבור. שובר שגרה. איך שוברים את השגרה של התפילה? 3 דקות לפני כן. היו חסידים בזמן הגמרא, בזמן המשנה, שהיו עומדים שעה שלמה לפני התפילה, עומדים, מה זה עומדים? מתכוננים. להתכונן זה לא נקרא לעצום את העיניים בלבד ולחשוב. אפשר להגיד פסוקי דזמרה, אפשר להגיד תהילים, אפשר להגיד שיר השירים, אפשר לקרוא פרשת השבוע. בכל אופן, הרעיון הוא שאני מגיע לתפילת מנחה, לא ישר ככה לרוץ את כל המדרגות של בית הכנסת ו... השלם שלו ותכוון ילוחה, השלם שלו, השלם שלו. לא, 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 לא. 3 דקות ניחותה, עם הילדים על ידי, כל אחד יש לו סידור וחומש, מסדרים. שבת שלום, שבת שלום, אשרי יושבי ביתך. ואם זה, עוד אומרים לפני כן, פתח אליהו וקורבנות, זה עוד יותר טוב. כלומר, רבותיי, כל החיים שלנו, יש לנו משהו שקוראים לו שובר שגרה. הוא טוב והוא רע. הוא טוב מאוד והוא רע מאוד. הוא טוב מאוד אם נדע איך להשתמש בו לטובה. לשבור את כל הדברים הרעים שמצליחים להשתחל אל החיים שלנו. הוא רע מאוד אם הוא מנסה להסיט אותנו מדברים טובים שלנו. אבל בסך הכל, יש לי כמה וכמה דוגמאות, הבאתי רשימה, מה אני אעשה? מתוך הרשימה נתתי רק 3 או 4 דוגמאות, לא נראה לי שאני אמשיך עם זה בשבוע הבא, יש מספיק נושאים מעניינים ומרתקים. בכל אופן, אני חושב שעצם העובדה הזו שיש כל פה מוזיקה וכל חיים מיוזיק ופה ושם, ופתאום הגיע דרשה פרשת השבוע באמצע היום, גם זה שובר שגרה. כל החיים שלנו, שהשגרה שלנו תהיה מקפיצות לקפיצות חיוביות. או, יש לי דוגמה של שוברת שגרה נהדרת, אבל בשבילה אני חייב לעשות קודם שנייה הפסקה, ואחר כך תקשיבו אותה היטב. כולנו כבר יודעים, כולנו כבר מכירים את סדרת הספרים שיורים באגדות חז"ל. אבל מה? גם בזה יש לנו שגרה. כבר שמענו את זה, הרב חנוך כבר אמר את זה 20 פעמים, ויש מושג שנקרא עבר ושנה, הותרה לו. אתם יודעים כמה אנשים אני פוגש ברחוב, רב, אתה מפרסם את הספרים שלך, נכון? אז אני שואלה, אז למה לא קנית? די, שמעתי. יש לנו כבר שגרה לשמוע שהרב חנוך ממליץ על הסדרה של הספרים שיורים באגדות חז"ל, ובסדר. לא, רבותיי, נכון שזה בסדר, אבל אני באמת, 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 באמת ממליץ. סדרה של ספרים, 22 כרכים, לא פרשת השבוע, אלא על סדר הגמרא. לא קומיקס, אלא לימוד. לא לילדים, אלא להורים ולמורים שלהם. אבל השפה היא קולחת, השפה היא ברורה, השפה היא עברית פשוטה, אין שם ראשי תיבות, אין שם מילים בארמיות, ואם אני מצטט מילה בארמית מהגמרא, מיד אחרי אני מביא את התרגום לעברית, לכל דבר יש בסוף סיכום, כלומר, מה התכוונתי, מה הרעיון, נושא קשה, מגיע לפני כן מבוא, יש סדרה של ספרים שיעורים בהגדות חז"ל. תשאלו, בשביל מה חז"ל כתבו אגדות? אני לא יודע, אני כן יודע. אבל מה אכפת לך אם כתבו, אתה רוצה לדעת, אתה לא רוצה לדעת, אל תדע, לא צריך, מי אמר שאתה צריך לדעת הכל. אבל אם אתה באמת רוצה לדעת את הרעיונות המסתתרים בתורה, אתה מניח תפילין, אתה יודע איך מניחים תפילין, כי למדת הלכות תפילין. אבל אתה גם יודע למה מניחים תפילין? אתה שומר שבת, כי למדת הלכות שבת. אז אתה יודע איך שומרים שבת. אבל האם אתה גם יודע למה שומרים שבת? אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שכר בגן עדן, אתה יודע גם למה? איך, כמה, איך זה נראה? כל הדברים הללו קשורים לאגדות חז"ל. עין יעקב ליקט את כל האגדות חז"ל מהתלמוד, ואני לקחתי את עין יעקב וביארתי קטע אחרי קטע. לא הוספתי ולא דילגתי. קטע עין יעקב עם מבואות וסיכומים, מה שאומרים על זה ראשונים ואחרונים, פרשנים, הבן יהוידע והבן איש חי, ומי לא, והמלבים, וכל גדולי ישראל לאורך כל ההיסטוריה, סדרה של ספרים יפהפייה, 22 כרכים גדולים, 500-600 עמודים בכל ספר, כל ספר הוא בגודל של A4, עם כריכה קשה ומהודרת. בסך הכל, 32 שקלים לכל ספר, ספר רבה וגדול. זה ללמוד אותו, לא לקרוא אותו בכיף, אבל לקרוא בכיף, 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 בכיף. 32 כפול 22 זה 700 שקלים. 700 שקלים הסדרה אצלכם בבית, עוד 50 שקלים המשלוח, ועד שבת הבאה אתם מתענגים על ספר נהדר. אז רבותיי, מה נשאר? 08, תשאירו הודעה, אני לא יכול לחזור עכשיו, יום שישי קצר לכולם, תשאירו הודעה, מספר טלפון, אני חוזר, ובעזרת השם יום ראשון הספרים נשלחים, עד יום שלישי רביעי, בעזרת השם הם אצלכם בבית. 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. שבת שלום, ברכה והצלחה. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.